אוקיי, אז ניקח לנו כמה רגעים להיאספות משותפת. ניקח קצת תנועה אם צריך, רגע להתארגן. ניקח את שאיפה לשחרור מהפה. לבדוק את מזג האוויר הפנימי לרגע. ושים לב מה קורה, איך אני כעת. לאן פונה המודעות? נבהיר את ההזמנה למודעות לפנות פנימה. לפנות אל המפגש הזה, מבלי לכפות עליה מעבר חד ומהיר מדי. אני אקח כמה נשימות מלאות לתוך השינוי כיוון התודעתי הזה, כמה שהוא מתאפשר כרגע. לאט לאט נפקח את העיניים, נחזור למרחב המשותף. היי והיי למי שהצטרפו אלינו. אני לא מרגישה כל כך טוב, רק שתדעו. אני יודעת שכבר אמרתי את זה כמה פעמים, יש לי נטייה בתוך הטרנס של הטקסטים, בכל זאת להצליח לאסוף את המודעות. אבל זה סוג של דיסקליימר כזה, כי אני לא בשיא הפוקוס שלי היום, אז רק שתדעו את זה. אני רוצה להתחיל בעצם מהנקודה שבה סיימנו בשבוע שעבר, וזו הייתה שאלה של סוניה. סוניה, את זוכרת מה שאלת?
כן,
שאלתי. אז את רוצה לחזור? כן.
שאלתי האם בעצם אנחנו נולדים, עם כל הדברים שאנחנו צריכים לשנות, או שזה משהו שהוא מובנה תרבותי, ובגלל זה אנחנו בעצם נכנסים לתוך משהו שהוא לא אידיאלי, וכל הזמן מחפשים את השיפור שלו במהלך החיים.
אוקיי, אז יופי. אז אני אגיד לזה כמה דברים. אני חושבת שזאת שאלה חשובה, וזו שאלה שפוגשת אותי באופן אישי, במקום מאוד מהותי בחקירה שלי ובעיסוק שלי בתכנים האלה, ובמשימה שאני תופסת, שלקחתי על עצמי, במובן מסוים, לתווך את התכנים האלה לאיפה שאנחנו נמצאים היום, שאני לא חושבת שזה ב-100% איפה שהיו נמצאים בני האדם לפני כמעט 2,000 שנה. בני האדם הם עדיין בני האדם, אבל אני חושבת שיש איזשהם ניואנסים באיפה שנמצאת המודעות האנושית היום, שהמסורת לא ב-100% מצליחה לקלוע לתוכם, ואני חושבת שזה קשור לשאלה שלך. אז התשובה לשאלה הזאת, שהיא בעצם באיזושהי רמה מה המצב הטבעי. המצב הטבעי שלנו זה להיות באיזושהי נסערות ותנודתיות של התודעה, או המצב הטבעי שלנו זה להיות בהשקטת תנודות התודעה, והנסערות והתנודתיות זה משהו שקורה לנו בגלל המפגש עם המציאות החיצונית. אולי זה משהו שקורה לנו בגלל תפיסות חברתיות והתניות חברתיות, ואולי זה משהו שקורה לנו בגלל גורמים אחרים. אז אני חושבת ששוב, יש כמה רבדים, והתשובה שהמסורת נותנת היא בעצם תשובה שדענו בה, ואני פחות אכנס אליה, אני כן אפנה לפרקים הקודמים של הפודקאסט שדענו בערך באמצע פרק 2, ואני אזכיר קצת איך המסורת מסבירה את זה, אנחנו לא ניכנס לפרטים, כי כאמור זה מוקלט, פחות או יותר באמצע פרק 2 התחלנו לדבר, הרי אמצע פרק 2, תחילת אמצע פרק 2 בעצם נותן איזשהו רקע של ניתוח, לסיבת הסבל ולדרך לשחרור מהסבל. נכון, זה היה חלק שהיה מאוד מאוד ענף ויחסית מורכב פילוסופית, שבו דיברנו על הרואה, על הנראה, פורושה ופרקריטי, על החיבור ביניהם, שהוא סיבת הסבל, והחיבור הזה שמושתת על הוידיעה, על איזושהי טעות יסוד קיומית באופן שבו אנחנו תופסים את המציאות. והסיכום של המהלך של פרק 2 בעצם מדבר על, הוא מתחיל אפילו עוד אחורה, הוא מדבר על איזשהו מצבור קרמטי, מה שנקרא קרמה השיה, קרמה השיה, של גורמי המכאוב. נכון, דיברנו על הקלשות. והמצבור הקרמטי, כלומר, הסמסקרות שנוצרות לנו בגלל שאנחנו מונעים על ידי גורמי המכאוב, אבידיה, אסמיתה וכיוצא בזה, אני פחות מפרטת כי שוב דיברנו על זה, גורמים לקרמה שנצברת, ובתורה מכתיבה את אופי הלידה ואת אופי החוויות. אני ממש מסכמת סוטרות שדיברנו עליהן. סיבת הסבל שמוצהרת בפרק 2, כמו שאמרתי, היא האיחוי הזה, מה שקראנו לו סם יורגה, בין הרואה, מה שנקרא דרשטרה או פורושה, לנראה, פרקריטי. כן, וזה גם זו גם הדוגמה הארכיטיפית או האבידיה השורשית שגורמת לסבל, האופן שבו אנחנו מזהים את המהות, או יותר נכון לא מזהים את המהות הנצחית, האינסופית, הלא מגולמת שלנו, וחיים מתוך איזושהי הנחת מוצא לא מפורשת שאני זה הגוף, אני זה הדעות, אני זה המחשבות, אני זה הרגשות, אני זה סך כל הדברים האלה שאני קוראת להם בלשון השגורה אני, שכל סך החלקים האלה הם בעצם משתנים, נעים ובלתי קבועים, בעוד שאנחנו מייחסים לאני הזה, שמורכב מהם איזשהו ערך של קביעות, יציבות ואי השתנות. ועוד, המהלך הזה בפרק 2 הולך עוד קדימה, כשהוא מדבר על זה שכמו שאמרתי, החיבור הזה, האיחוי הזה בין הרואה לנראה, מושתת על אבידיה, ומטרתו, שזה חוזר גם למשהו שדיברנו עליו בפעם הקודמת, שנועה שאלה מה מטרת החיבור, מה מטרת הסבל במילים אחרות, הבנת הנפרדות, נכון? דיברנו על זה שמטרת האיחוי לכאורה בין הרואה לנראה, זה ההבנה האולטימטיבית של הנפרדות של הכוחות שלהם. שזה משהו שמבחינה פילוסופית הוא מאוד מעניין, ולא רק פילוסופית, מבחינה רוחנית הוא מאוד מעניין ואף מרגש בעיניי. כן, ההבנה שהאיחוי הזה, והסבל, והאשליה, והחיכוך הזה, עם הקביעות שאנחנו מייחסים לעצמנו ולתופעות המגולמות, והטרנספורמציה שכרוכה בלהבין את הזמניות וההשתנות, המטרה שלה היא ההבנה האולטימטיבית של הנפרדות בין הרואה לנראה. כלומר, האשליה על האיחוד שלהם הכרחית על מנת שנבין את נפרדותם. אז היוגה, במובן הזה היא בעצם היווכחות במציאות כפי שהיא. כלומר, התהליך של היוגה עוזר לנו להבין את הנפרדות האולטימטיבית שהיא המציאות. כן, עוזרת לנו להתפקח מהאשליה של הייחוד. כמו שאמרנו קודם, המחשבה, אני זה הגוף, אני זה החוויות, אני זה הרגשות, וכיוצא בזה. הבעיה היא שהנפרדות הזאת האולטימטיבית לא נגישה לנו. כן, לא נגישה לתודעה שלנו ברמת היומיום. וזה המצב שבו אנחנו נמצאים באופן יומיומי. עכשיו, אם אני חוזרת מתוך הסקירה הזו לשאלה שסוניה העלתה, המצב של הנפרדות הוא מצב טבעי, נכון? אנחנו מדברים על הנפרדות האולטימטיבית בין פורושה לפרקריטי, בין הרואה לנראה. זו המציאות שאנחנו אולי שומעים עליה או מבינים אותה או קוראים אותה בסוטרות, והיוגה רוצה להביא אותנו לשהייה חווייתית בתוכה. אז זה טבעי בלבל מסוים של החוויה האנושית, אבל גם הנפרדות, גם הייחוד, כן, אפשר לקרוא לכל אחד מהם נפרדות וייחוד, אבל גם הייחוד לכאורה, כן, גם המחשבה האשלייתית שמושתתת על אבידיה, שמושתתת על זיהוי שגוי, המחשבה, אני זה הגוף, אני זה התופעות המגולמות, היא גם טבעית, נכון? היא טבעית בלבל אחר. שני המצבים האלה נורמטיביים, כן, המצב של אבידיה, המצב של מוה, המצב של אשליה, המצב של תנודות התודעה, והמצב של השקטת תנודות התודעה לשם הבנה ושהייה חווייתית בטבע הנצחי של המציאות, כפי שהיוגה מגדירה אותו. אז שני המצבים האלה נחשבים לטבעיים, כפי שאני מבינה את המסורת, ונחשבים לחלקים נורמטיביים מהחוויה האנושית. ההבדל ביניהם הוא לא הטבעיות בעיניי ולא הראשוניות, אלא באופן פשוט שאחד מהם מסב סבל, והשני מסב עושר עילאי. והמסורת רוצה לקחת אותנו מהקצה הנורמטיבי המסב סבל, שהוא הייחוד בין הרואה לנראה, לקצה הנורמטיבי המסב עושר עילאי. כן? והוא הבנת הנפרדות ביניהם. כן. שיר.
למה מתחילה יש הפרדה? כאילו, יש התייחסות לזה?
בואי תגידי עוד על השאלה.
שאת אומרת שהאשליה הכרחית כדי להבין את הנפרדות. למה מלכתחיל יש נפרדות ואני צריכה להבין אותה? כאילו, למה זה פשוט לא...
פשוט לא מה?
מלכתחילה אחד, כאילו, למה בעצם הפיצול הזה בכלל התקיים?
אוקיי, אז זאת שאלה שיצא לנו לענות עליה קצת, למשל נניח שהייתה לנו את הסדנה שדיברנו על פורושה ופרקריטי יותר לעומק, אבל מבחינת המסורת, זה שאלה שיש לה תשובה פילוסופית, אבל גם לא יותר מדי. כלומר, התשובה הפילוסופית היא תשובה שנגזרת מהצורך להסביר למה האופן שבו אנחנו חווים את עצמנו במצב התודעה הנתון, מסב סבל, ואם אנחנו מזהים את מצב התודעה הנתון של האדם כמסב סבל, איפה אנחנו יכולים להפקיד את העושר העילאי? איפה אנחנו יכולים להפקיד את היעדר הסבל? אז אם אנחנו מזהים שמה שמסב לנו סבל זה ההזדהות, כן? המאוד מאוד הרמטית, ביני לבין הגוף, ביני לבין ההמשגות, ביני לבין הדעות, ביני לבין הרגשות, אז אנחנו רוצים להגיד שהאנטי-סבל, ההפך מהסבל, יהיה נפרדות. אוקיי? יהיה היווכחות בטבע שלי כשהוא ערום מכל הדברים האלה שההזדהות איתם גורמת לי סבל. אז יש כאן איזשהו מהלך ששוב, אנחנו יכולים גם ללכת להסבר של המסורת ולהגיד, ואני, שלא תבינו לא נכון, אני לחלוטין לא אגנוסטית לגבי זה. כלומר, יש לי כבוד עמוק להסבר של המסורת שבאה ואומרת, ככה זה כי ישבו רישים וישבו אנשים מוארים ברמה רוחנית מאוד 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 גבוהה, והתבוננו לעומק על טבע המציאות, וזה מה שהם ראו. זאת ההבחנה שהם החזירו לעולם. אז אפשר להסתכל על זה ככה, אבל אותי באופן אישי משרתת יותר ההבנה הלוגית-פילוסופית של מה המסורת מנסה לעשות עם הקונסטרוקטים האלה. כן, למה היא באה ואומרת, יש לנו איזושהי ליבה שהיא עירומה מכל הדברים האלה, שהיא חופשית מכל הדברים האלה. למה? כי אנחנו רוצים להשתחרר מהסבל. ואנחנו מזהים מה גורם לנו לסבל. אז אם אנחנו רוצים להשתחרר מהסבל, איפה נפקיד את הדבר הזה? מבחינה רעיונית, קודם כל. נפקיד אותו בתוך איזשהו מבנה רעיוני, שהוא חף מגוף, שהוא חף מהמשגות, שהוא חף מדעות, שהוא חף מרגשות, שהוא חף ממחשבות. זה לא מהלך הכרחי, דרך אגב, כי הבודהיזם והבודה עושים משהו אחר לגמרי. אבל אנחנו לא שם כרגע. אז זה ענה באיזשהו אופן? שיר? אוקיי, זה, התנועה הזו היא די...
האמת שבכלל לא, אבל כאילו, הבנתי שאין כל כך תשובה לזה.
אוקיי, סבבה. כן, סוניה.
אז בעצם כאילו יש את הסבל בשביל שנוכל לעשות איזושהי הערכה אליו. כאילו כמו שאומרים שיפה ומכוער זה יחסי, את צריכה לראות משהו יפה בשביל להבין שמשהו אחר יחסית אליו הוא לא יפה. או הוא יפה פחות.
אוקיי.
אז אותו דבר, כביכול, את צריכה שיהיה סבל, בשביל להבין מתי זה לא סבל. ומתי, נגיד, את צריכה כאילו שיהיה את ההיקשרות ואת האני בכל הפרמטרים של חוויות ורגשות, בשביל שתוכלי להבין מתי אין את ההיקשרות הזאת, מתי בעצם את חופשייה מתוך הסבל הזה.
כן. כן, אני חושבת שזה לגמרי משהו שאפשר לקחת את זה לשם, שהמונח...
אז בתוך זה כאילו לדעת לאן לפנות לתוך הדבר הזה שמפקידים כביכול בפנים.
כן, שוב, זה דברים ש... כאילו, בואו נניח רגע משהו על השולחן, אנחנו מדברים פה על משהו שאין לו מילים. נכון? זאת אומרת, אנחנו עושים כמיטב יכולתנו להבין אינטלקטואלית ולתת מילים למצב שמעצם הגדרתו הוא חורג ממה שאנחנו יכולים להבין דרך האינטלקט. אנחנו לא מוארים. כן, אנחנו גם לא קרובים לשם. אנחנו כל כולנו נטועים בתוך חוויית היומיום המגולם, ואנחנו מנסים לשער, לעלות בדעתנו או לשוות בנפשנו מהו בדיוק המצב הזה שחורג מזה. אוקיי? אז אנחנו כמו באיזשהו, אנחנו מאוד מאוד נעולים בתוך נקודת המבט שלנו, ולכן גם המסורת מסבירה את זה מתוך נקודת המבט שלנו. אנחנו יכולים להגיד, רגע, מה זאת אומרת הייחוד הזה הוא הכרחי לחוויות ושחרור? כמו ששיר אומרת, אז עזבו אותנו מזה, תשלחו אותנו ישר לייחוד. לייחוד עם פורושה שהוא הנפרדות מהזה, בסדר? זה ברור מה אני מתכוונת שאני אומרת ייחוד ונפרדות, כי זה קצת אפשר להשתמש בזה interchangeable. נכון, זה הבנתי, נכון, שיר, את אומרת, כאילו, אז בסדר, אם הייחוד לכאורה בין הרואה לנראה הוא בשביל שנוכל להשתחרר מזה, אז בואו נעשה קיצור דרך, ונלך ישר לשחרור.
אפילו לא לעשות קיצור דרך, זה פשוט להבין למה מלכתחילה יש את זה, כאילו...
כי זה מה שיש לנו. אין למה. זה מה שיש לנו, זאת נקודת המוצא של המהלך. כי אנחנו בתוך זה. אנחנו יוצאים למסע, למסע של הפילוסופיה, כי אנחנו בזווית הפילוסופיה, אז נקרא לו מסע פילוסופי. אנחנו נוצאים למסע הפילוסופי הזה מתוך נקודת המוצא הזאת, שהיא מה שיש לנו. ולכן אותה אנחנו צריכים להסביר. אז אם אני באה מתוך קונטקסט תרבותי, רוחני, פילוסופי, שאומר שיש פורושה, שיש איזושהי נשמה בתרגום גרוע, אוקיי? בתרגום גרוע לעולם המושגים שלנו, אבל שיש איזושהי, נגיד, מהות, תרגום פחות גרוע, מהות אינסופית, נצחית, בלתי מגולמת, אינסופית, שמאופיינת באושר עילאי שקוראים לה פורושה. יש אותה, ויש אותנו. וכאן יש סבל, ושם יש אושר. אנחנו רוצים להגיע מכאן לשם, ואנחנו צריכים להתוות איזשהו נתיב רעיוני, פילוסופי, שייתן פשר לכל הדבר הזה, כי זה אחד מהדחפים הבסיסיים שיש לנו בתור בני אדם. אנחנו חייבים לתת פשר. אנחנו חייבים להבין את הקיום שלנו במונחים שעולים בקנה אחד עם ההיגיון הפנימי שלנו. אז זאת הסיבה, כי אנחנו יוצאים מכאן. אנחנו לא יוצאים מאיזשהו מבט על שמסתכל ואומר, רגע, אפשר לסדר את הלגו הזה בכלל בדרך אחרת לגמרי. והסיבה העמוקה לזה, זה שזו פילוסופיה רוחנית יישומית. אנחנו יוצאים מתוך נקודת המבט והמוצא של המצב המגולם של האדם בעולם, בגלל שלא אנחנו רוצים לעזור. שם אנחנו רוצים לעשות טרנספורמציה. אם זאת הייתה פילוסופיה ניטרלית שמטרתה היא נטו פילוסופיה, יכול להיות שהיינו רואים תוצאה אחרת. וסביר מאוד שהיינו רואים נקודת מוצא אחרת. אז יש עוד משהו להגיד על זה, כי בעצם בכלל לא התחלתי לענות, אני חושבת. אולי קצת לענות לסוניה, אבל בסדר, אתם יודעים שאנחנו אוהבים את התנועה הזאת שקורית בשיח. אז יש עוד שאלה על זה? אוקיי, אז קצת חזרתי שוב להסבר שהמסורת נותנת, לגבי מה הנקודת מוצא שלנו, ומה במרכאות כפולות עוול שקורה לנו. במפגש עם עולם התופעות, יש לנו הזדהות, יש לה השתוקקות ודחילה, יש לנו את כל הדברים שמסעירים את התודעה ומרחיקים אותה מהמצב של היעדר תנודות תודעה, שהוא מצבו הטבעי של הרואה. נכון? פרק אחד, אנחנו כבר מכירים את זה. עכשיו, אני חושבת שהשאלה של סוניה חשובה בעוד הקשר, כי ההסבר הזה של המסורת הוא הסבר שהוא יכול להישמע לנו הגיוני, אם אנחנו רגע נכנסים לפרספקטיבה של המסורת, והוא יכול להישמע לנו מעשי, והוא יכול לגעת לנו בלב, והוא יכול להישמע לנו מאוד רומנטי אולי, או יכול למצוא את החיבור שלו לתוך הלב והתודעה של כל אחד ואחת מאיתנו, אבל כן, חווה. לא שומעים אותך.
עכשיו אני מבינה למה, כי הייתי עם אוזניות, אוקיי. אז אני כל הזמן מנסה להפריע לך, ובעצם אני עוד רוצה לשאול לגבי מה שסוניה אמרה, ולא לא אמרה, שאלה וכל ההתייחסות, אבל ממש בדיוק מכיוון אחר, למה לצאת מהסבל? למה לא... זה המצב, וזה המצב. למה לא שם להיות? למה... כלומר, מפה, בגלל שאת דיברת על... בעצם זה מראה שהטרנספורמציה היא הדבר החשוב, לא איפה. כי אפשר להישאר בסבל, וכמו שאפשר לחשוב על הצד השני, של ההיעדר סבל, של האושר. כלומר, שני הקונסטרוקטים האלה הם רק קונסטרוקטים, ופשוט יש איזה... לא יודעת, שמשהו אחד הוא רע או גורם לסבל, אבל הוא גורם לסבל כי תפסנו אותו כגורם לסבל. ובעצם המעבר בין השניים, זה עניינו של הדבר, של המהלך, כאילו. אז זהו, השאלה שלי היא כאילו, למה לפרק את המקום הזה של הסבל בעצם, ולא להישאר שם?
אז אני חושבת שזאת שאלה טובה. קודם כל, זאת אפשרות, וזאת האפשרות שמסורת היוגה מציעה. זה לא אפשרות שכל אחד חייב לקחת אותה, כמובן. כלומר, יש אנשים... האפשרות לצאת למסע של הפסקת הסבל. אוקיי, זה לא איזושהי בחירה שמוגדרת כדיפולט אוניברסלי, על אף שאני חייבת להגיד שאם נעצור ונחשוב על זה, פתאום אני נזכרת רותי שלא עניתי לך להודעה, וכן, אני אשמח שתשלחי לי את המאמר. זה האסוציאטיבית של הלא להרגיש טוב. אז אני חושבת שבקצה השני של הבחירה להפסיק את הסבל, ברמה הפילוסופית אפשר להתייחס לשאלה שלך ותכף נתייחס אליה, אבל ברמה הנורמטיבית יש את מי שבוחרים להפחית את הסבל ויש את מי שעיוורים לאפשרות הזאת. אני לא חושבת שברמה המעשית בקצה השני של הבחירה להפסיק את הסבל תהיה בחירה להתמסר לסבל, אלא תהיה המשגה שונה של מה זה סבל ויהיה אפילו איזשהו עיוורון לסבל. עכשיו, כאן זה מחזיר אותנו לנקודה חשובה שדיברנו עליה המון, אבל כמעט אי אפשר to overemphasize את הנקודה הזו, שהיא הרבדים השונים או הרמות השונות של מה שאנחנו קוראים לו סבל, ובעברית אני אוהבת לעשות את ההמשגה ככאב וסבל, כי כאב זה חוויה שהיא נורמטיבית לחלוטין. כשלא נעים לי, אני חווה כאב. כן, כשמישהו מעליב אותי, או כשמישהו פוגע בי פיזית, או כשמישהו פוגע בערכים שלי, או כשמישהו פוגע בצרכי הביטחון שלי, אני חווה כאב. והכאב הזה הוא לא סבל. הכאב הזה הוא חוויה נורמטיבית לחלוטין, שנובעת מזה שאני נמצאת בקשר רגשי ותודעתי עם נסיבות החיים שמקיפות אותי. זאת לא בעיה, כן, מבחינת מסורת היוגה. הבעיה היא הסבל. איפה מתחיל הסבל? הסבל מתחיל בתגובה המנטלית לכאב. כן, כלומר, עשו לי, הם לא בסדר, זה אמור להיות אחרת, זה לא מגיע לי, מגיע לי משהו, זה הסבל. כן, זה ההשתוקקות והדחייה. לכן הסבל מוגדר כהשתוקקות ודחייה, הסבל מוגדר כאבידיה, הסבל לא מוגדר ככאב. הסבל אף פעם, לא במסורת היוגה וגם לא במסורת הבודהיסטית, לא מדבר על נסיבתי. נכון, גם אם אנחנו מסתכלים על ארבע אמיתות הנאצלות של הבודה, מה הסיבה לסבל? טרישנה, הצמה, ההשתוקקות. לא סך כל הדברים המעצבנים והמבאסים שקורים לי בחיים. כי מהם אנחנו לא מנסים להשתחרר. זה ברור שכל עוד אנחנו חיים בעולם ובגוף, אנחנו כל הזמן נהיה על הסקאלה הזאת שלפעמים יותר נעים לי וטוב לי, לפעמים פחות נעים לי וטוב לי. המטרה היא לבסט את האופן שבו התודעה מגיבה. לנעים לא נעים. עכשיו, למה לנסות ולהשתחרר מזה? אז שוב, לא חייבים לנסות ולהשתחרר מזה, אבל אני יכולה לענות את הסיבה האישית שלי, למה אני חושבת שכדאי להשתחרר מהרמה הזו של הסבל, שהיא הרמה שהמסורת מנסה לשחרר אותנו ממנה, כי הוא פשוט מיותר. הוא לא מחויב המציאות, והוא גוזל המון 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 אנרגיה מנטלית. כן, הסבל הזה, כמו איזה מפלצת שמזינה את עצמה וגדלה בצורה אקספוננציאלית, וכולנו מכירים את זה, כשאין לנו את ההבדלה הזו בין הכאב ההכרחי לבין הסבל הנרכש והלא הכרחי, אנחנו כל הזמן נהיה בתגובה לסבל, וכשנתבונן על זה לראשונה, רובנו נבחח שהחלק הקשה באמת בחיים שלנו זה הביטויים של הסבל הלא הכרחי. כי רוב האירועים בחיים שלנו הם ניטרלים בצורה כזאת או אחרת. ולרובם אנחנו מוסיפים שכבה עצומה של סבל שהוא לא הכרחי. כי לצורך העניין, ואני נותנת דוגמאות מאוד מאוד פשוטות, כי בהם זה הרבה יותר ברור, ניקח דוגמה שמישהו חותך אותי בכביש בצורה אגרסיבית ולא קרה כלום. לא קרה כלום, אוקיי? זה היה 10 שניות לא נעימות, נגיד, שאולי חוויתי איום, על החיים שלי מבחינתי, אבל בפועל לא קרה כלום. לא נגרם לי שום כאב שאמור לשרוד איתי מעבר ל10 שניות. וכמה סבל אנחנו יכולים לגרום לעצמנו בתגובתיות על הדבר הזה? כן, במניעים שאני אחס לבן אדם, ואיך אנשים מתנהגים ככה, ואיך אנשים נוהגים ככה, וזה סכנת נפשות, ובלה בלה בלה. ואת חלקנו אירועים בכביש מפעילים, ואת חלקנו פוליטיקה מפעילה, ואת חלקנו מפעילים דברים אחרים. אבל לכל אחד מאיתנו יש את הדבר הזה שבפועל, מבחינת ההשפעה הישירה שיש לו על המערכת שלנו, היא כמעט אפסית, אבל רמת הסבל המנטלי התגובתי שאנחנו גורמים לעצמנו היא אינסופית. וכל זה מיותר, כן? זאת אנרגיה מנטלית שיכולה לפנות לעבודה רוחנית ולתרגול מבחינת המסורת, ומבחינת החיים שלנו יכולה פשוט לפנות לאפיקים מיטיבים של חמלה ואהבה וחיבור ונוכחות. והזנת כוחות החיים שלנו, בניגוד לסבל המנטלי שגורם לניקור ולניתוק ולדלדול כוחות החיים שלנו. וזה משהו ש... שוב, נתתי לו עכשיו המון מילים, אבל הוא מוכר לכולנו, אני חושבת, בצורה מאוד 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 אינטימית מחוויית החיים. זה ענה באיזשהו אופן? לא שומעים.
זה ענה מבחינתי, מתוך הבנה שלי, זה בעצם ענה בהקשר של ההתבוננות על הסבל באופן אחר. כלומר, לא שהבנתי אותך עכשיו אחרת ממה שהבנתי קודם, אלא שהמהלך הוא מהלך של התבוננות על הסבל.
בדיוק.
זה מה ש...
לגמרי. כן.
אוקיי. יש לי משהו. זה לא איזה מין משהו מעגלי, כי זה בעצם בסופו של דבר, איך שאנחנו נגדיר את הסבל, זה איך שאנחנו נתמודד איתו. זאת אומרת, שיש כאן איזה משהו מעגלי באיזשהו אופן. זאת אומרת, זה לא כי אם העניין הוא בעצם האופן שאנחנו, כמה אנחנו לא מידת הנפרדות או אי הנפרדות, כן, ביחס לדבר, זאת אומרת, כמה אנחנו מצליחים, אז זה גם האופן שמגדירים איך הסבל מיוצר אצלנו. זאת אומרת, שאופן ההגדרה של הסבל זה האופן, החוויה של הסבל, זאת אומרת שיש כאן איזה משהו שהוא בסופו של דבר מעגלי בתוך זה.
נכון, לגמרי, ואני חושבת שהנקודת מפתח פה, או אולי אחת מנקודות המפתח פה, זה מידת הנורמטיביות שאנחנו מייחסים לחוויות של כאב סלש סבל נסיבתי, נקרא לו. כי אם אנחנו לא מודעים לזה שיש איזשהו סבל שהוא קיומי, שהוא ארכיטיפי, שהוא בשכבה שהיא הרבה יותר עמוקה מהסבל הנסיבתי, הסבל נסיבתי מעורר בנו המון 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 התנגדות, והמון סבל מנטלי מיותר. אבל אם אנחנו לוקחים, ולא כהבנה אינטלקטואלית, אלא כהבנה חווייתית, מופנמת, עמוקה, רגשית, את זה שכל עוד אנחנו חיים בגוף בעולם, דברים הולכים גם לא להסתדר, הרבה מהזמן, וזאת הנקודת התייחסות שלנו למציאות, אז אנחנו נפרדים מהמון המון המון גורמי סבל של אמור, צריך, מגיע, של התגובתיות הזאת, שהם, אלה גורמי, שוב, זה לגמרי נתון להתבוננות חווייתית של כל אחד ואחת מכם, אבל תשימו לב מה קורה לכם בתגובה לסבל נסיבתי. האם יש קבלה של, אוקיי, עכשיו משהו לא קורה, כמו שרציתי, כמו שציפיתי, משהו לא קורה לפי הערכים שלי, זה מאוד לא נעים לי, אבל אני מקבלת את זה כחלק נורמטיבי מהמציאות, לעומת משהו לא קורה כמו שרציתי, לפי הערכים שלי, כמו שציפיתי, וזה לא בסדר, כן, אם אני כועסת או עצובה, אז מישהו אשם, מגיע לי יותר, זאת לא אמורה להיות המציאות, בלה 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 בלה, בלה הקולות שיש לכולנו לפי הטעם ולפי הנטיות, ושם מתחיל סבל אינסופי. אז זה לגמרי... זה לגמרי במה שאת אומרת, רותי. בהמשגה של איך אנחנו תופסים את עצמנו ומה אנחנו מגדירים כחלק נורמטיבי מהמציאות. נראה לי שאנחנו תכף נסיים. מעניין אותי, סוניה, לשמוע אם הדיון הזה ענה לך באיזושהי צורה, כי אני מרגישה שעל אף שנדדנו מהשאלה המקורית, הוא נשאר במחוזות של מה שגם כתבתי לעצמי במחשבה על השאלה שלך.
בגדול כן, כי אני הבנתי שבעצם זה גם וגם. זה לא, אין פה איזשהו, המצב הטבעי הוא רק חוסר סבל, או המצב הטבעי הוא סבל חד משמעי. זה גם וגם, ובעצם זה כמו משחק, שבתוכו אנחנו, אני חושבת, אמורים, בשביל זה קצת הגענו לעולם הזה, איזשהו חיפוש עצמי, איזשהו, לבדוק מה אנחנו רוצים יותר, ולראות איך אנחנו מגיעים לשם.
כן, לגמרי. אז אני אסכם קצת, ואז אנחנו נסיים, כי בעצם נגמר לנו הזמן פחות או יותר. אז כן, אני חושבת שלגמרי יש כאן איזשהו משהו שאפשר להגדיר אותו כהדדיות, אפשר להגדיר אותו כתהליך, אפשר להגדיר אותו כאינטראקציה. אני מאוד אוהבת להסתכל על דברים דרך הפרספקטיבה הזו של אינטראקציה. זו פרספקטיבה שהיא גם מעניינת פילוסופית, כן, אנחנו, אני אתן דוגמה שמגיעה בכלל מפילוסופיות אחרות וממקומות אחרים, אבל אם אנחנו מסתכלים על כף רגל שדורכת על הקרקע, אין לנו כף רגל שדורכת על הקרקע, זאת אומרת, אין לנו כף רגל בנפרד מהקרקע. יש לנו תהליך שמשלב כף רגל שדורכת על קרקע וקרקע שנדרכת על ידי כף רגל, והדבר הזה הוא אינטראקציה. כן, אנחנו יכולים לבוא ושוב, בדרך כלל, בעיקר לצורכי תקשורת ונוחות תפיסתית, להפריד ולהגיד, כאן מתחילה כף הרגל שלי וכאן מתחילה הקרקע, אבל הקרקע, אם היא לא נדרכת, היא משהו אחר. כן, והכף רגל שלי, אם היא לא דורכת, היא משהו אחר. אז יש לנו כאן תהליך של אינטראקציה שהיא חיה, כך גם עם סבל ואושר. כן, כך גם פורושה ופרקריטי, כאן גם איחוד ונפרדות. אין לנו איחוד בלי נפרדות, אין לנו נפרדות בלי איחוד. יש לנו אינטראקציה שבה הדברים האלה מקבלים את הפשר שלהם זה ביחס לזה, בתוך חוויית המציאות שלנו. ואני אגיד על זה רק מילה, כי אני חושבת שההסבר הזה, של הרואה ונראה, של פורושה ופרקריטי, ולהגיד שסיבת הסבל זה הטעות הזאת של לחשוב אני, המחשבות, הגוף וכיוצא בזה, מה שכבר אולי כולנו יודעים לדקלה מתוך שינה, היא הגיונית, אבל היא קצת רחוקה מדי ביחס למה שאנחנו חווים כגורם לנו סבל בתוך היומיום. כי אם נשאל אנשים, ואפילו אנשים שמגיעים לחיפוש רוחני ולחיפוש של יוגה, ומגיעים לפילוסופיות האלה, מה גורם לכם סבל ביומיום? אז תשובה אפשרית תהיה, אני לא יודע, כן, שזה מה שרובנו נענה, אבל אם אנחנו באיזשהו תהליך של התבוננות, אז בדרך כלל מה שגורם לנו סבל זה שהרבה מהזמן אנחנו שונאים את עצמנו, או מגנים את עצמנו, או חיים עם אשמה מאוד גדולה, או חיים עם בושה מאוד גדולה, שאלה יותר גורמי הסבל הארכיטיפיים של התודעה המערבית. וכאן יש פער מאוד מאוד גדול, בעיניי באופן שבו המזרח לפני 2000 שנה מציג את עצמו, בצורה שלא לגמרי מבינה עד הסוף כמה אנחנו טובים בלהיות אלימים כלפי עצמנו. ובגלל זה גם הרבה מאוד הדוגמאות שנותנים, למשל על האימסה, זה תמיד אני מרביץ לחבר שלי, אני מקלל את השכן שלי. עושים את זה גם בעולם שלנו, אבל זה פחות זה. כן, הדברים שמסעירים את התודעה שלנו, הם לא באופן ישיר ומפורש הטעות שאני זה הגוף, אלא הדברים, הנסיבות חיים שלי שבהם התודעה שלי משתמשת כדי להתעלל בעצמי, בדרך כלל על ידי אשמה, גינוי עצמי, בושה, ודברים מהסגנון הזה. עכשיו, תנודות תודעה מהסוג הזה הן נרכשות חברתיות באופן מובהק, אוקיי? ואני מניחה שלכם גם היוגה פחות מתעסקת איתם, כי היא פחות מתעסקת עם הדבר הזה. אבל זה איזושהי השלמה, איזשהו אקסטרה סטפ שאנחנו חייבים לעשות אותו, בתור אנשים מערבים מודרניים שקוראים את הטקסט הזה, אחרת יש פה משהו חסר. כן, יהיה לנו קשה מאוד לסכם את הדיון של למה אנחנו סובלים, בטעות הזאת שאנחנו כאילו מאחדים בין פורושה ופרקריטי, מונחים שעד לפני 10 דקות במונחי החיים שלנו לא היה לנו מושג מהם, וסבלנו גם אז. אז בסדר, המסורת תבוא ותגיד שהייחוד הזה גורם סבל בין אם אנחנו יודעים להמשיג אותו ובין אם לא, אבל יש לו מופעים יותר מגולמים, ששוב, מושתתים על אותו דבר, גם שנאה עצמית מושתתת על תפיסת הנצחי כחולף, כן, ועל תפיסת מה שהוא לא אני כעני, שזאת ההגדרה של אבידיה בפרק 2. אבל יש צורך לתת לזה עוד כמה מילים, ולקחת את זה עוד כמה צעדים קדימה, שלא מופיעים במסורת הקדומה, וכן לחבר את זה להתניות, וכמו שקוראים לזה, לאינסטינקטים הנרכשים החברתיים שלנו. שזה האשמה והגינוי העצמי והבושה, שהרבה הרבה 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 מאוד מהאנשים נגועים בדבר הזה בחיים שלנו. אז לקחת את זה וכאילו, כמו לסרטט את כל הרצף הזה, של סבל עושר, גורמי הסבל, מה טבעי ומה לא טבעי, מה מולד ומה נרכש, ולראות איך אנחנו מוצאים את הידיים והרגליים בתוך זה וממקמים את עצמנו בתוך הסכמה הזאת. זהו. שאלות? אוקיי, זה חוסר הבנה או שזה בסדר, תעשו כזה עם הראש שאני אדע פחות או יותר איפה אנחנו נמצאים. אוקיי, יופי, בסדר גמור. אז מעולה, אז תודה רבה.
תגישי טוב.
תודה רבה, שיהיה לנו סוף שבוע טוב וקריר, ושבת שלום, ונתראה בשבוע הבא. להתראות.
שבת, תגישי.